נזכיר בקיצור שהתורה הזאת עוסקת, יש סיכוי אולי היום לסיים, התורה הזאת עוסקת ב... התורה שנקראת תפילה לחבקוק, עוסקת בשלוש מדרגות, לשון הקודש, לשון אומות העולם ולשון תרגום, כאשר זה מייצג את הטוב, הרע והנוגה, בעצם התיקון השלם זה לא רק שיש אחיזה בטוב, אלא שגם את הנוגה מעלים לטוב, או בשפה של התורה הזאת, שגם את הלשון תרגום, או מעלים את לשון הקודש על ידי לשון תרגום. אנחנו קצת בדרך שלנו בארנו שהכוונה שבאמת התורה מתחברת ומתקשרת גם לאותו מציאות אנושית, מציאות חולית, מציאות שהיא ביניים בין הקדושה לטומאה, אז דווקא יש את השלמות של הופעת התורה, אז גם יש לה את העוצמה של הטבעיות, של המציאות, כל מה שקשור לחיי החיים האנושיים, החיים של הגוף, הם כולם כאילו מתחברים עם התורה, ואז כאילו התורה לא נשארת איזשהו מין רעיון, מין משהו ככה, אידיאולוגיה שהיא מעבר למציאות הממשית, המציאות הממשית, מה שמפעיל אותה דווקא כוחות כאלה, רעים במקרה הגרוע, במקרה קצת יותר טוב, כוחות של צרכים קיומיים כאלה, של דחפים כאלה. זה מה שעלול להיות כשהתורה היא רק שייכת למקום של הקדושה ולא למקום הזה של הלשון תרגום. כשהתורה מתחברת גם לשון תרגום, או לשון התרגום מתעלה, היא גם כן משמשת את התורה, התורה נעשית... חודרת ושייכת גם לממד הזה. עם אלה יש בה את העוז והמרץ והמעלת הטבעיים. לשון תרגום יכול להיות זה באמת כל... אני חושב שמה שהיום משלורים שפה זרה, נגיד אנגלית, יכול להיות שלאנגלית בהקשב מסוים זה יחשב תרגום, זה לא יחשב לשון אומות, תלוי. לפעמים אנגלית זה ניטרלי, לפעמים אנגלית זה הרומאים, תלוי. מתי ואיפה. ויכול להיות שלשון תרגום זה כל בעצם שלב שמורידים את התורה, מחברים את התורה אלינו, כי תמיד אנחנו צריכים תרגום. תורה היא שייכת לאור היותר מקיף ויותר עליון של נשמתנו, היא משהו עליון. וכל איזושהי הבנה בתורה, כל איזושהי אחיזה בתורה, זה כבר איזשהו תרגום. וכל דור שמחדש בתורה ומפרש בתורה, הוא בעצם, זה בחינת תרגום. באמת ברבי נתן, בליקוטי הלכות, אומר על זה שיש צד שכל, כל התורה שבעל פה זה בחינת לשון תרגום לעומת תורה שבכתב, והראיה שהיא רובה כתובה מלשון תרגום, מלשון ארמית. ובעצם התורה שבעל פה זה החיבור שלנו אל התורה. ששם יש בכל אופן גם את הצד של השותפות של, של עם ישראל, של חכמי ישראל. תורה לא רק בשמיים, אלא גם אחוזה בשכלם של חכמים. המשך עם נחמן ואמר שעל ידי התיקון הזה, אז אדם זוכה שכל האכילה שלו מרגיש את הטעם של האור האלוקי שיש במאכל, את הטעם של את העונג של הקדושה שיש במאכל. הוא לא נהנה מהתאווה החיצונית, אלא הוא נהנה מהדבר השם, ממוצא פי השם שיש בלחם. מבחינת אוכלי אמן. ולמה הסברנו? כי הוא באמת רומם גם את עולם הטבע לקדושה. עולם הטבע כולו, אפשר להגיד שהוא לשון תרגום של הקדושה. יש את התורה בעצמה, אבל השמיים וכל הארץ גם כן מספרים כבוד אל. אבל הם עושים את זה בצורה אלומה, בצורה מתורגמת, לא בצורה ישירה ובהירה, כמו בתורה. ולהעלות את לשון... התורה על ידי לשון תרגום זה לגלות את אותיות התורה שגנוזות בכל מעשה בראשית, שזה גופה. לעלות את התורה על ידי לשון תרגום, ואז אדם מרגיש את האותיות שיש בכל מעשה בראשית, עם אלו גם תואם אותם, שזה בעצם החיות האלוקית שיש בכל דבר. ובזה סיימנו, שדרש על הפסוק, הוא ישלח את עזרך מקודש ומציון יסדקה, ישלח את עזרך מקודש, עזרך זה בחינת עזר כנגדו, שזה לשון הקודש, ומתוך זה מציון יסדק. האדם זוכר שהסעודה שלו ירגיש את הציון, את הציונים, את האותיות, שיש בכל דבר מאכל. נתחיל באותת. מי שאוחז במדרגה זו, ומציון יסדקה, מזה מאיר ליבו. כי שם הלב, הוא על ידי שמקבל וניזון משופרה דשופרה, מלב אלוקים של מעשה בראשית, שמבחינת האותיות שיש בכל דבר. שמבחינת האותיות שיש בכל דבר, שגורם משכים, מבחינת לב אלוקים, של מעשה בראשית. אני מבין פשט, הכוונה שיש 32 מילה אלוקים בבריאת העולם, במעשה בראשית. ראשה הראשונה של, של התורה. וזה לב. מספר משמעותי. אז מה זה הלב אלוקים של מעשה בראשית? כשהקדוש ברוך הוא, הידוע בן בעל שם טוב, מראה את העולם, אז בדבר השם שמיים נעשו, מה שמחיה את השמיים והארץ, זה דבר השם שבתוכם. העולם השם דברך נמצא בשמיים. העולם השם דברך נמצא בשמיים, זה שם הוויה שנמצא בתוך השמיים, ובתוך הארץ, זה עולם השם דברך נמצא בשמיים. זה מה שמחיה. אם מלא שדבר השם כל הזמן מחיה את השמיים, אז אין שמיים. דבר השם מחיה את הארץ, אין ארץ. כל הזמן הוא מחיה. אז זה הלב אלוקים שמעשה בראשית. זה אותם אותיות, כל אותם מאמרות, במיוחד מתבטאות באלוקים, בשם שמיים שמופיע שם, זה המאמרות שמקיימים את העולם, שמחזיקים את העולם. ועל ידי התנוצצות האור, שמקבל הלב מלב אלוקים הנ"ל, על ידי זה מתנוצץ פניו באור הזה, מבחינת לב שמח, מיטב פנים. פניו מהירות בהזדקחות הזה, אז יוכל לאחר לראות פניו בפנים, אז זה כמו ממרה, מתחרט ולשוב בתשובה כנן. יש פה איזו השערה, שהרבה פעמים רב נחמן מדבר על שלוש מדרגות. ידוע כבר בשם הרב יצחק, ובשם המהר"ל, המהר"ל אמר את זה קודם, שיש מוח לב כבד. אז כאילו, מושכל, מורגש, מוטבע. אין מוח, זה עולם של השכל, של המחשבות, של הזה. לב, הרגש. ומה זה הכבד? אמר פעם שעד שבאתי לרמת גן, לא הבנתי מה זה. מה זה הכבד? כאילו, מה זה מוח מבינים? מה זה לב מבינים? זה רגש. מה זה כבד? שבלשון של הספירות זה גם חב"ד, חגת, נהי. חב"ד זה המוח, חוכמה, בינה ודעת. חגת זה מידות. נהי, זה יכול להיות. מה זה? אז זה כאילו החושים. יש יותר קרוב לאינסטינקטים. יוצר כוח המדמה, המדמיון. כאילו כל הממד כמעט הגוף, אבל לא הגוף עצמו, הגוף במובן המכני שלו. כוחות הגוף, חושי הגוף. מוח לב כבד. הרבה פעמים רב נחמן מטייל בין המדרגות האלה, שמתי לב בכמה תורות, ונדמה לומר שגם פה. כלומר, המדרגה הקודמת פחות בלטה לי, אבל כיוון שמדבר על השתיים האחרות, אדם שזוכה לאכול ובכל האכילה שלו מרגיש את התענוג של העולם הבא, זה דווקא מי שמתקן את הכבד. כלומר, את הכבד גם לגמרי כפשוטו, אז תחשימו גם את הקיבה בפנים, כאילו את כל החלק ה... הנה, לפעמים אדם... מה? כן. זה החלק התאוותני, האינסטינקטיבי, המיידי, וזה גם חלק שהוא הרבה פעמים מאוד טוב כזה. כלומר, המוח הוא מסודר לגמרי. הרגשות, גם בסך הכל רגשות זה משהו, אהבה, יראה, שמחה, זה רגשות שבוקשים אותם בדרך כלל באיזשהו, נקראים מידות, של מידה וגבול. העולם היצרי נקרא לזה, או התאוותני, או החושי, אולם הרבה יותר... יש אנשים מדברים כל הזמן, לפעמים אדם אומר, הוא מדבר מהבטן, או לפעמים אחר אומר, יריתי מהבטן, מה הכוונת? כאילו לפעמים אדם מדבר מהמוח, מה הכוונת? הוא חושב, תוך מה שהוא חושב, הוא עונה משם, מהשכל. אפילו שמעליבים אותו, והוא מאוד נפגע, הוא לא עונה משם, הוא עונה מהשכל. נכון? יש כזה. לפעמים אדם מדבר מהלב, מה הכוונה? מדבר מה שהוא מרגיש. שמח, בוכה, עצוב, הוא כועס. אם אדם מדבר מהכבד. וזה לא מנותק לגמרי, הרי נפש האדם אחת היא. אני מדבר מהכבד, הכונה מהאינסטינקט. בדרך כלל זה הכי, הכי פחות מעובד. לפעמים זה גם נורא קולע. אבל זה הכי פחות מעובד.
זה לא לשם. זה להבין את ה... זה גם להפיין. אפשר להגיד, הספרות המקובלת. מעובד זה מהכבד.
משהו מאוד עמוק, זה באמת מדרגה מאוד גבוהה, אומר, זה לא חכם פשוט, שחכם פשוט הוסבר למעלה, זה רק מי שבקי בכל התורה של הנגלה, והמסדר, וגם ידע קצת בחוכמת הטבע, וזה, זה חכם פשוט. אני הוא גם צדיק, אז הוא גם שמה, הוא גם חי את זה, אז הוא גם מרגיש את הדברים.
חש אותו. ומתוך זה גם הלב שלו מתקן, כאילו עולה עכשיו. ומתוך הלב גם הפנים נהירות, עליי לראש, חוכמת אדם כזה.
איך לשכנע, איך לשכנע בן אדם שהשכל שלו מאוד יקר לו, איך לשכנע אותו לתקן את המידות ואת המעשים. אז להגיד לו שאם אתה תקן את המידות, תקן את החושים, אז גם אתה תחשוב הרבה יותר טוב. כאילו, יש את הצדסי, אם תיקנו את כל השיעור קומה, אז בסוף אפילו בחושים אנחנו תואמים טעם של קדושה. נו, מה אפשר? לא, זה דבר קטן. אחרי שזכינו לטעום בחושים טעם של קדושה, אז זה יגרום שהלב יואר, נוכל להרגיש אהבת השם. ואחרי כן, גם השכל יואר, נוכל להבין סוף סוף פשט בסוגיה, זה התכלית, זה העניין, זה עולה למעלה. וזה בחינת פנים בפנים דיבר השם אחר. אולי את המשפט האחרון, לא ממש קראנו, יש כאן לפני כן. אז איזה מתנוצץ פניו באור הזה, בבחינת לב שמח יטב פנים, כשפניו מהירות בהזדקחות הזה, אז יוכל האחר לראות פניו בפנים הזה כמו במראה, ולהתחרט ולשוב בתשובה. נכון, אפשר גם לבדף שנייה, עוד ב' בתורה הזאת, רב נחמן אומר, כי צריך לזכך את הפנים, שיוכל כל אחד לראות את פניו בפנים שלו כמו במראה, עד אשר בלא תוכחה ובלא מוסר יתחרט חברו תכף על מעשיו, מכיוון שיביט בפנים שלו. כלומר, אדם צריך להגיע למצב שבפנים שלו, כשיסתכלו, זה יגרום לערעור תשובה. וזה על ידי כל העבודה הזאת של לשון הקודש ותיקון הברית והעלאת לשון תרגום גם כמו לשון הקודש. אבל זוכר שגם הפנים שלו מהירות עד כדי שמי שמתבונן בו, אתם של צדיקים, הוא גורם לו לערעור של תשובה. וזה עונה למה שכתוב שם באות א', קשה לעולם למה צריך לנסוע לצדיק, למה לספרים? כי לצדיק יש פנים כאלה. זכה לתיקון הזה, אז יש לו פנים שרק מההסתכלות, אדם משתקף לו איפה המדרגה שלו. כמו ביום ירושלים, היה אצלנו ברמת גן, הוא אהוביית אבינקין. היה פה פעם אולי איש ארץ ישראל, מהעמק, מחרוד, אבא שלו היה מאחד מגואלי האדמות, והוא ככה מאוד מתחבר לגוש אמוני, ומתקרב גם ליהדות, הוא לומד עכשיו מקדומים. אז הוא בא ונתן לנו שיחה, והוא סיפר על פגישה שלו עם הרבי מלובביץ'. כאן פגישה מאוד מעניינת של איש קיבוץ עם הרבי מלובביץ'. הוא ככה בא עם השפה המחוספסת שלו, והרבי מלובביץ' מאוד מאוד רצה להעריך אותו בשיחה, למרות שהיה שם תור עצום של אנשים. והפתיע אותו שאחרי שאמר שני משפטים, אז הרבי אומר לו, אתה מחוג עין ורד. איך הוא יודע מה זה חוג עין ורד? חוג עין ורד זה תומכי ארץ ישראל השלמה מבין הקיבוצים. זה הקימו את זה לפני 20 שנה, לא יודע מה נשאר היום. אבל כאילו, אמר איזה כמה משפטים על ארץ ישראל, אומר לו, אתה מחוגן ורן, נכון? לאט לאט הוא גם קלט, איך הוא מורה בארץ, במקומות, בפרטים, מה זה? צור, אבל תיאר מה שהרבה מאוד אנשים תיארו, שכשהרבי היה מסתכל, אדם היה מרגיש כאילו הוא עובר אותו עם המבט. הרבה אנשים אמרו, העיניים שלו כאילו חדרו אותך. אז זה היה מה שמתואר פה. לראות את פניו כמו במראה, אתה כאילו רואה את כולך כמו רנטגן שעובר דרכך, ואתה פתאום רואה את כל מה שיש בפנים, וכל החסרונות גם מובלטים. וזה בחינת פנים בפנים דיבר השם עמכם. אני על ידי שיש עמכם דיבור השם, היינו שלמות לשון הקודש, על ידי זה מתנוצץ הפנים ומהירות כל כך, אז שיוכל להתראות פנים בפנים. וזה עד אלוהיו ומתקלה. היינו שלמות לשון הקודש שנקרא מתקלה, על שם ששקל הקדוש ברוך הוא ברצונו, האותיות כנן, מבחינת לעשות לרוח משכן, ששקל הקדוש ברוך הוא כך וכך אותיות לכל דבר ודבר, כדי שיהיה לו טעם וריח ותמונה כפי רצונו כנל. וקודם שהיה בלשון הקודש בשלמות, לא אבי משגיחי נפין באפין. כן, בתחילת התורה הוא ציטט מספרה דצניעותה. אז לא אבי מתקלה, לא אבי משגיחי נפין באפין. זהו, משפט קצר. עד שלא היה את המשקל, לא אבי משגיחי פנים בפנים. זה אומר רב נחמן, המשקל זה המשקל המסוים מאוד ומדויק של איזה אותיות, באיזה סדר יש בכל דבר במציאות. זה התיקון של העלאת לשון הקודש על ידי לשון תרגום. אז זוכים לפנים בפנים בפנים. קודם שהיה לשון הקודש בשלמות, לא אוהבים משגיחים הפין בהפין עדיין. גם בבחינת פנים בפנים. כי אפשר לזכות מבחינת פנים מהירות הנעל, שמבחינת פנים בפנים, כי אם על ידי בחינת מתקלה, שהוא בחינת שלמות לשון הקודש. בעיקר בחינת פנים מפנים הוא על ידי דבר השם, דיבר השם עמכם כנן. דיבור לשון הקודש. וזה הדולה ומתקלה, מבחינת לשון הקודש, שיקר שלמותו על ידי תרגום, שהוא נוגע, נקרא תקלה, כידוע. עכשיו בעצמו חוזר לעניין הזה של למה צריך דווקא מפי צדיק. אני אגיד לך משהו שעכשיו עלה לי, שמראה, נפש החיים קצת מעריך בזה, כתוב שם שבמקדש, במשכן, הקרובים היו פנים אל פנים. ומשמע שבמקדש שלמה היה קצת פחות מזה. הם היו מצודדים כאילו. לא היו ממש פנים אל פנים כמו במשכן. אז הגמרא אומרת, כמה מזמן שישראל עושים רצונו של מקום, כמה מזמן שאין עושים רצונו של מקום. כאילו שואלים, אני לא זוכר כבר אם זה בגמרא, או שואלים על הגמרא, בזמן שלמה המלך לא, נפש החיים דן, לא עושים רצונו של מקום. זאת אומרת, יש הבדל. כאילו, מישהו מחבר את זה למה שכתוב אצל, בסוגיה שם עם רבי שמעון ורבי ישמעאל, שרבי שמעון אומר שצריך קודם כל לעסוק בתורה, ולא לעסוק בחרישה וזריעה. ומה עם חרישה וזריעה? ועמדו זרים וראו צונכם, בניך יקרחם וקורמכם. אז מה זה ואספת דגניך, תירושך ויצריך? בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום. על זה הפרק, והיה אם שמוע, תשמעו. על זה אין עושים רצונו של... כאילו, יש מדרגות ועושים רצונו של מקום. ולפי זה המדרגה השלמה פה, אפשר לומר ש... עושים רצונו של מקום, זה שבאמת הולכים בדרך התורה, אבל שאין לשון הקודש בשלמות. אבל שלשון הקודש בשלמות, זה המדרגה העליונה של עושים רצונו של מקום. ואז, זה המדרגה שמתועלת במשכן, שממש הקרובים היו פנים אל פנים. זה מעניין שזה קשור לעניין הזה של המפגש עם המאכל. שכשלא עושים רצונו של מקום, זה מאכל קשור לחרישה וזריעה. משהו מהמערה של אדם הראשון, שזה את הפך תאכל לחם. להגיד, קשור למה שרב נחמן אומר, שלא מרגישים את האותיות, את העונג של המאכל. באופן רחב, זה כאילו אין התכלית מהירה בכל האמצעים. יש את התחושה של העמל, של היגיעה. לא הכל מואר מהאותיות של הקדוש ברוך הוא שמחיית את הכל. וכשעושים רצונו של מקום, זה המדרגה שלמדו זרים וראו צונכם, שכאילו המאכל מושג בלי הגיעה. כלומר, שמרגישים את הטעם שלו בכל המדרגות, הנה את העניין של הגיעה. באמת, לפי דברים, יכול להיות שדוע העניינים עובדים או לא עובדים, אלא איך מרגישים בעבודה. עיקר היגיעה שבהגיעה זה היגיעה, כן? כלומר, לא זה שאדם עובד, נגיד חורש בשדה, זה לא עצם החרישה היא הבעיה, אלא התחושה של העמל שיש בזה. אם אני חושב שעיקר התיקון, הסילוק של החטא של האדם הראשון, זה שאין את תחושת העמל. האם חורשים או לא? יכול להיות שאדם יחרוש ויעשה תיקונים, ויתחבר לאדמה, לא יודע, כאילו, שזה גם יכול להיות מבחינת קבלת שכר. וככה, מתחבר אולי הדברים. וזה החילוק בין השומר מפי הרב או מפי התלמיד או מפי הספר. כי הצדיקים הם גימורי כוח עושי דברו. עושי דברו, שהם עושים ובונים הדיבור של הקדוש ברוך הוא. הנה לשון הקודש שבו נברא העולם, תחילות נמלך בנשמותיהם של צדיקים, ומראה את העולם. כעל ידי השעשויים, שראה הקדוש ברוך הוא שיקבל משמותיהם של צדיקים, על ידי זה בדבר השם שמיים נעשו, ברוח פיו, כל צבא. נכון, כתוב במדרש שנמלך בנשמותיהם של צדיקים, מראה את העולם. כלומר, שכל הבריאה של העולם זה על ידי ההימלכות בנשמותיהם. אז נסביר מה זה הימלכות בנשמותיהם. זה הנחת שיהיה לו מעבודת הצדיקים. שזה כל הבריאה. זה טעם הבריאה. יש מושג כזה, מה טעם הבריאה? המילה טעם עצמה יכולת לה שתי פירושים. כאילו, מה ההסבר? וגם מה הטעם? מה הטעם של הבריאה? אז מה הטעם של הקדוש ברוך הוא בבריאה? זה עבודה של הצדיקים. זה הטעם שיש בבריאה. ומזה נהיה כל הבריאה. כל אותה מאמרות, כל 10 מאמרות, השורש שלהם זה השעשוע של הצדיקים. אני רוצה שהם עושים את דבר השם. גיבורי כוח עושי דברו. פשט הפסוק שהם עושים את מה שהוא אומר, כן? אמר חפץ חיים. אמרו עליו שהמויפת שלו היה שצדיק, יש צדיקים, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. חפץ חיים היה, קדוש ברוך הוא גוזר והצדיק מקיים. זה היה זה. זה היה מיוחד שבו. זה הפשט של הפסוק. נכון? עושי דברו. אבל הדרש פה, זה שהם עושים את הדבר. עושים את דבר השם. הילי זה בדבר השם שמיים נעשו ברוח פיו כל צבא. אנו שנעשה הדיבור של לשון הקודש שבו נברא העולם. כי הצדיקים מבחינת עושי דברו, שהם עושים הדיבור של הקדוש ברוך הוא. שידבר ויברא את העולם. וכל זה היה קודם הבריאה. וגם עכשיו, שרוצים הצדיקים לשמוע את הדיבור מהקדוש ברוך הוא, הם עושים תחילה את הדיבור ובנים אותו. אנו על ידי מעשיהם הטובים זוכים לשמוע דיבורים מהקדוש ברוך הוא. נמצא שאלו הדיבורים נתאבו ונבנו על ידם. וזה מבחינת עושי דברו לשמוע בכל דברו. שרוצים לשמוע דיבור מהקדוש ברוך הוא, הם עושים תחילה את הדיבור. מבחינת עושי דברו כנן. אחר כך שומעים אותו הדיבור מהקדוש ברוך הוא, מבחינת לשמוע בכל דברו. כי בזה הדיבור הקדוש ברוך הוא מדבר עמם. זה כאילו דבר מאוד חריף. צדיק בורא את הדיבור, אחרי זה שומע אותו. ממשהו שאתה עשית, אז מה העניין לשמוע אותו? אבל צריך לומר שהצדיק לא ממציא את הדיבור יש מאין כמובן. מביא אותו לעולם. זה עושה דברו. אולי אפילו עושה שזה יהיה דיבור. כשמדי הצדיק, זה היה איזה משהו, איזה רצון, אלוקי, עליון, נשגם. צדיק עושה שהוא יהיה במילים. שירד למציאות. ואז הוא שומע אותו. אפשר גם לקחת מזה קצת מוסר ש... הרי... יש לנו מאוד רצון לשמוע את הקדוש ברוך הוא. יש לי חלום כזה. גם אם זה חלום שלא מודים בו בקול, אבל זה ודאי חלום עמוק שיש לי כל אחד. אני חושב שיש לי כל אחד חלום לעוף. למרות שזה לא ביום יום מדברים על זה. ויש כזה חלום. חלום עוד יותר עמוק אפילו. לשמוע את כל השם. יש גם הזדמנויות, נגיד מוחד בחגים. הנה עכשיו אנחנו נקראת שבועות. זה תורה של שבועות, של הפטרה של שבועות. זה התחלה של התורה הזאת. לשמוע את דבר השם, לשון הקודש, 70 אומות, 70 לשון. מה שכתוב שהתורה נתפרשה ב-70 לשון, מסתבר שזה מבחינת לשון תרגום. כל השבעים לשון הם תרגום של התורה. בהקשר הזה. אז הנה שבועות. ערים כל הלילה, נכון? מסופר גדולי הצדיקים, שהם היו אומרים שבבוקר בשבועות הם הרגישו את מעמד הר סיני, עוד פעם. לא תמיד זוכים לזה. מה זה לשמוע גם? יכול להיות שאדם מצפה למשהו שהוא לא שייך, איזו כוונה טובה בתפילה, איזו התרגשות. אספר משהו, בשנה של מלחמת לבנון, זה היה שנה אחרי גוש קטיף, וכמה חודשים לפני איזה... אני קורא את ההפטרה של שבועות, לא תפילה לחבקוק, אין לנו יום טוב שני, אלא את חזקאל, מעשה מרכבה. ואני חושב שזו הסיבה שירים כל הלילה בשבועות, כי מעשה מרכבה זה סודות התורה, ואני מוכרח לומר, אני משער שגם פה, אבל גם אצלנו ברמת גן, אנשים נורא מתאמצים כל התפילה, למרות העייפות של כל הלילה. אבל כשמגיעים להפטרה, נרדמים. ואז אני שמע את מעשה מרכבה, חוץ מהבעל קורא, שני וכן הברירה, הוא צריך לקרוא, או בסדר, אני מחזיק את הערנות. ויש שם את התיאור של המרכבה ושל האופנים, רוח החיה באופנים, ופתאום היה לי ככה את הציור הזה של ה... כי הציור של מרכבה, מרכבה זה צבא. יש לה עוד משמעות. המרכבה זה במובן הפשוט, מרכבה זה מלכות, ומרכבה זה גם לכל צבא גדול, היו מרכבות. מרכבות של היום זה טנקים. לכן לטנק, טנק מרכבה, קוראים לו מרכבה בגלל זה. שהיה לי פתאום תמונה מאוד חזקה של כל הצבא הגדול הזה שיוצא מגוש קטיף, וזה התחבר לי כאילו מעשה מרכבה, התנועה הזאת, כי יחזקאל מתאר את השכינה שיוצאת מבית המקדש. וכמו המרכבה, לא הכל באותו פרק, אבל שהיא הולכת לכרוב, לגג, למפתן, אמרה בראש השנה מזכירה את זה, עד שהולך להר מקדם לעיר. פתאום שתי התמונות האלה התחברו לי, ואיזה מין ציפייה או דמיון כזה שהתנועה תהיה הפוכה. כאילו שאת כל אותו צבא שיצא, כאילו... הייתה לי התרגשות כזה. זה אולי איזה טעם כזה, משהו כזה. אבל לא תמיד. ולפעמים אדם נורא מתאמץ. וכמה שיותר מתאמצים, נגיד בראש שנה ויום כיפור זה בולה איתו בשבועות, כמו שתיארתי שיש את הרצון. נורא רוצים לשמוע, נורא רוצים להרגיש. וכמה שיותר מתאמצים, פחות מרגישים. כלומר, אתה יוצא לוחץ חזק, זה פחות קורה. עכשיו, אם אתה אדיש, אז זה גם אולי לא. כאילו איזה, צריך להרפות. אז רב נחמן גם קצת אומר, איך עושים את דבר השם? זה לא שאתה מנדנד, או זה לא שאתה... אתה כאילו יוצא, משמע, אתה מהווה את כל המתיות הזאת שדבר השם יכול לחול בה. זה מי שעשה את כל התיקון, מה זה מתואר פה? זה מדרגה של צדקות שקשורה לתיקון מידות, תיקון מעשים, שהוא קשור לקדושה ומעלה את כל העולם החול שלו, את כל העולם החושים שלו, כל העמידות, גם כן לקדושה. אז זה ככה, דבר השם, נעילה, הוא לא צריך... יכול להיות שבמצב כזה הוא לא צריך להתאמץ, זה על סף. על סיפו של ההקשבה לדבר השם הוא נמצא כל הזמן. וזה החילוק בין השומע מפי הרב, או מפי התלמיד, או מפי הספר. התחלנו את זה. עושה את דברו לשמוע בכל דברו, באמצע הפסקה הזאת, וכל זה הייתה קודם הבריאה. גם עכשיו, כשרוצים הצדיקים לשמוע את דיבור מהקדוש ברוך הוא, הם עושים תחילה את הדיבור ובונים אותו, אנו על ידי מעשיהם הטובים זוכים לשמוע דיבורים מהקדוש ברוך הוא. נמצא שאלו, הדיבורים נתאבו ונבנו על ידם, וזה בחינת עושה את דברו לשמוע בכל דברו. כשרוצים לשמוע את דיבור מהקדוש ברוך הוא, הם עושים תחילה את הדיבור ובחינת עושה את דברו כנן. אחר כך שומעים אותו הדיבור מהקדוש ברוך הוא, בחינת לשמוע בכל דברו. כי בזה הדיבור, הקדוש ברוך הוא מדבר עמם. ושלמות הדיבור של לשון הקודש תליה בהירה. מבחינת עשה כאוצר כנן, ויראת עליה באודנין. כך כתוב בתיקונים. נמצא שהצדיק שומע הדיבור של תורה מפי הקדוש ברוך הוא, יש לה דיבור שלמות. כי הדיבור תלוי ביראה. והוא שומע הדיבור בחינת לשמוע בכל דברו. כן, שלמות לשוע, הדיבור של לשון הקודש תלוי בעירה, זה מהדרשה על חווה. חווה זה לשון הקודש, וכתוב עשה כי אוצר. מה זה אוצר? אוצר של עירת שמיים. שהוא דרש למעלה. ועירה תלויה באוזניים. אז השלמות של לשון הקודש קשורה לשמיעה של דבר השם. הקשר בין שמיעה ליראה מבואר גם בדברים נאמרים בבית מדרשנו, יצחק אבינו, שהיה שומע, כל עניין של השופר קשור אליו, לשמוע כל שופר, והוא היה מידת היראה, יצחק. כאילו, העמדה של השמיעה זה עמדה של יראה. שאתה כאילו חש בצורה הכי מלאה והכי חזקה את הנוכחות האלוקית. זה המצב של השמיעה, של הקשבה. דיבור אתה פועל, ויהיה גם כן, יש בה איזה צד של פעילות. שמיעה זה לספוג את יראת השם. נמצא כשהצדיק שומע הדיבור של תורה מפי הקדוש ברוך הוא, יש לה דיבור שלמות. את הדיבור תלוי ביראה. אז רק השמיעה משלימה את הדיבור. הוא שומע הדיבור מבחינת לשמוע בכל דבר רעום. נמצא מי ששומע מפיו בעצמו, מקבל דיבור לשון הקודש בשלמות, היינו ביראה. כי זה לשון הקודש, יש לו שלמות מחמת מבחינת לשמוע בכל דבר רעום. כי שלמות הדיבור תליה ביראה. ויראה תליה בעודנים כנון. אבל מי שומע מפי אחר, הוא רחוק מזה השלמות, כי כבר רד מדרגתו. הוא אומר פה מין דרוש כזה, אבל זה גם... הוא מסביר למה צריך לשמוע מהצדיק. מה ההבדל בין לשמוע מהצדיק לשמוע מישהו אחר? לשמוע מהצדיק יש גם יראה. התוכן הוא אותו דבר. מה שמשתנה זה היראה שיש שם. זה כל החידת קודש. זה החידוש. שבזה נעשו להיות צדיקים. לשמוע חידושים. גם יש עניין. אבל זה אפשר גם בבית, זה גם אפשר ללמוד. אפשר אפילו מי שיביא את הכתבים של הצדיק, הוא יספר מה שנאמר שם. עשו לצדיק כדי לשים את הדברים אל הלב. וזה השם שמעתי שמחה יראתי. כשהשמיע מפי הצדיק בעצמו, שהוא שומע מפיך. מבחינת עושה דברו לשמוע בכל דברו, וזה שמחה שהוא שומע ממך, מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו, אז זה יראתי. כי עיקר היראה תליה באודנין, באוזניים, ועד יש לימוד לשון הקודש הזה כנן. השם, שמעתי שמחה, יראתי. שמעתי שמחה, שמעתי את מי ששומע אותך, יראתי. כי זה יועץ ממש לשמוע אותך.
זה
הבנה
שמועה?
מה?
שמחה אולי זה השמועה?
פשט הפסוק. כן. זאת אומרת, פשט הפסוק. בחבקו. שהוא שומע את השמועה, אני חושב את הנבואה שהוא הולך לקבל, שגם נבואת פורענות הייתה שם. אז זה, שמעתי שמחה יראתי אולי על דרך הפשט, אבל פה, נורש. אני חושב שכשאומרים את זה בתפילה, מתכוונים יותר קרוב לדרש. שמעתי שמחה, הכוונה לשמוע אותך. נכון, באיזה נוסח אומרים את זה בימים נוראים? אני חושב שמעתי שמחה, יראתי. לא? בכל תפילה? יש לזה אפילו מנגינה כזאת, נכון? השם שמעתי שמחה, יראתי. לפעמים מנגנים את זה, משמיעים את זה. מעל שם טוב אומר שדברו של הקדוש ברוך הוא נמצא במעשה בראשית מבריאת העולם ועד היום. אז את הבעל שם טוב אני לא במדרגה של להבין את זה. אבל הצד של הפסוק הוא אומר, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. אצלנו ברמת גן, אז היה, עכשיו זה השתנה, הוא עבר מקום, אבל הרב יוסי שרם, הוא היה עושה כל שנה ביום כיפור, היה עושה מנחה בנוסח ספרדי, כמו הנוסח שלו. ואז בתחילת מנחה יש ספר תורה, והוא אומר שם, לעולם השם דברך ניצב בשמיים, לתבית פעמים. והתמונה הזאת שככה אומר, אם אתם לא מכירים אותו אולי, הרב שרם, עם הטלית ועם הזה, עולם השם דברך ניצב בשמיים. את זה אני זוכר. אני לא יודע אם אני רואה את דבר השם בשמיים, אבל את התמונה הזו רואה כל הזמן. נשארת. אז השם שמעתי שמחה יראתי, נראה לי שמי שיקשיב לזה. אפשר ללכת עם זה כל השנה עם הפסוק הזה. כשהשמיע מפי הצדיק בעצמו, שהוא שומע מפיך, מבחינת עושה דברו לשמוע בכל דברו, וזה שמחה שהוא שומע ממך, היינו מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז זה יראתי, כי עיקר יראה, יראה, תליה באודנין. ואז יש שלמות לשון הקודש כנה. וזה השם פועלך בקרב שנים חייהו. חייהו פרש רש"י עוררהו. היינו שנתעורר פועלך. היינו כוח מעשה בראשית נתעורר. בקרב שנים. אל תקרא בקרב שנים, אלא בקרב שניים. כמו שדרשו, שניים יקרא, דיינו לשון הקודש. על ידי לשון הקודש בשלמות, הנשלם על ידי ראת אלה בעודנין, נתעורר ונתוצץ כוח מעשה בראשית, שנברא על ידי לשון הקודש. אפשר גם להסביר, בקרב שנים הוא דורש כנראה דרשה של חז"ל, בקרב שניים, אבל גם כפשוטו בקרב שנים, רב נחמן בתורה אחרת מדבר על שיש את ה-70 שנה, אם יש מתוארים בהם 70 שנה, ויש את המדרגות, את ההשגות שמעבר לה 70 שנה. מה שבדרך כלל התורה והמוסר של התורה, זה שייך למושגים שלנו, לעולם שלנו, זה העולם של 70 שנה. אבל יש סיפורים מעשיות משנים קדמוניות. שאומר, הם מעבר ל-70 שנה, מעבר לשנים. אז כאילו יוצא שהשנים זה המציאות שלנו, העולם שלנו, מעשה בראשית. עכשיו גם, השם פועלך בקרב שנים, חייהו. כן, על ידי, שמעתי משמחה יראתי, אבל השם פועלך בקרב שנים חייהו, שהוא מחיה את כל מעשה בראשית, את כל השנים. זה שפרש רש"י תפילה לחבקוק על שיגיונות, כתרגומו. ממש, שעיקר שלמוד לשון הקודש, הידע התרגום, כנל. אומרים, זה יוצא יפה. סתם רש"י, תרגומו. כמה זה קולע. וזה השיגיונות, כי שיגיונות הוא בחינת תרגום. כי תרגום הוא בחינת את הדעת טוב ורע, שמערב טוב ורע. לכן הוא השוגג. שיש בו גם כן טוב ורע, שהמעשה הוא רע וכוונתו טוב. יפה. מעשה הוא רע, כוונתו טוב, שאדם מתבלבל. שוגה. טוב. הייתי מרחיב ששיגיונות ואולי גם קצת שיגונות. וזה לא כל כך סותר. כי תמיד כשאדם שוגג, הוא קצת השכל שלו לא עבד עד הסוף. קצת התבלבל. שהוא גם מתבלבל הרבה. עכשיו, יש במציאות, בחיים, יש איזה צד של שיגון קצת. זה נקרא זה אולי, זה חריף. היום יש הגדרות פתולוגיות, אז אתה מיד קוטלג אצלנו. אבל יש בכל אדם גם איזה צד של רוח שטות כזאת, של איזה משהו, שכלות מעט. שיש בכל, בשפה הלועזית, הממד האי-רציונלי שבאדם. יש את הממד הרציונלי. אז מתחתיו את החלק האי-רציונלי, החלק הלא כל כך מודע. זה השגיונות. אפשר להגיד שזה הבחינת נוגה. שבשכל אתה מדבר בלשון הבהירה והשלמה בלשון הקודש. אבל לקחת גם את העולם הקצת אינסטינקטיבי שלך, קצת את העולם הפחות מבוקר, מה שכאילו הולך לבד. תמיד המלך אמר על עצמו, חישבתי דרכי ואשיב הרגליי לדותיך. אני הולך לאיזשהו מקום, הרגליי מוליכות אותי לבית המדרש. מאפשר שכבר ההרגלים שלו, המשיכה הטבעית, האינסטינקטים, כבר נהיו לכיוון של הקדושה. גם השגיונות שלו, כאילו. גם כשהשכל קצת מסיח את הדעת, וגם כשזה, זה התיקון של לשון, שהוא גם מעלה את לשון תרגום. יש פה השמטות השייכים לתורה הזאת. בין לומד בספר לשומע מפי החכם, יש חילוק גדול ביותר, כי ספר הוא רק לזיכרון, כמו שכתוב, כתוב זאת זיכרון בספר. והזיכרון הוא בכוח המדמה, כי גם בבהמה יש לזיכרון. כמו שאנו רואים, שגם אמה זוכרת שבמקום זה נשכה כלב, היא בורחת משם. כן אמרו רבותינו, זכרונם לברכה, דברים שבעל פה, היא אתה רשאי, אמרם בכתב, ויש דברים בגו. כי באמת זה המקרא כתוב הזיכרון בספר, אני אמר על תורה שבכתב שצריכים דווקא לכותבה. קודש שמעתי עם פיו הקדוש, פנים אל פנים. בעצם כתבתי לפניו התורה נען, ולא בערי עניין זה היטב. מבינים את הפער בין רבי נתן ששמע את זה עם פיו הקדוש לבינינו, שרק קוראים את זה מהכתובית. אבל רק נוסיף משהו שזיכרון, ספר זה לזיכרון. כלומר, יש ידיעה שהיא לזיכרון. מה זה זיכרון? שזה נשמר. יש ידיעה ישנה, ביטוי, יש ידיעות לפעמים שאנחנו לוקחים מהמקרר, זה לא טרי. אין איזה מחשבות, חשבנו אותם פעם, סגרנו, וכשצריך להשתמש אנחנו משתמשים בהם. כמו לפעמים אדם בוויכוח, אז הוא טוען טענות, הוא לא עכשיו חשב עליהם. הוא מוציא משהו שכבר יש לו, פותח את המקרר, כמו אדם רעב, אוכל טרי עכשיו, אין לו כוח לקנות בשוק, פתח את המקרר, מוציא אוכל. אבל זה מה? זיכרון. חוכמה היא האם זה יוצא ישר מהתנור. לא מהמקרר, לא מהזיכרון. וזה בדיוק ההבדל בין ספר לבין צדיק. אתה שומע את זה מהדובר בעצמו, אז זה בא עם כל הרעננות והחידוש שבזה. לא רק כידיעה בעלמה. אני חושב שבכל לימוד טוב, יש כאילו משהו שעכשיו נהיה, משהו שעכשיו ככה חדש, לא רק חדרה של דברים משנים. זה לא סוד מה שאמרו, הבתים זיכרונה לברכה, אדם הראשון משוך בעולתו היה. אדם הראשון בלשון ארמית סיפר. מבין מאוד, כי הייתי לשון ארמית, שהוא לשון תרגום, משכה וינקה העולה, שהוא ראה כולל מלשון הקודש, מדורות קודש, אין שם היטל. כן. כמובן מסתדר לפי כל מה שנאמר. שעל ידי, הוא סיפר בלשון הרמית, אז הלשון האומות השתלטה על הנוגה. הם תמיד רוצים לנוג מהקדושה דרך הנוגה, דרך העולם הניטרלי, החול. כי עיקר פגם הגברית, שהוא ראה כולל פרינת לשונות העמים, מניקתם על ידי לשון תרגום, שבבחינת נוגה, שעל ידי זה מונים נק בלשון הקודש, בגלל קודש כנן. כי עיקר עמד כאלה בניסיון הבחירה, בבחינת נוגה, שבבחינת תרגום. כי נוגה נקרא ציקלה כנן. עולם הבחירה הוא נמצא פה. וזהו, אדם הראשון משוך בעולתו היה. אדם הראשון בלשון ארמית סיפר. כי היה בעת עליה, כי עיקר פגם הבריק בחינת משוך בעולתו, נמשך על ידי לשון ארמית, של לשון התרגום, כשהם מעלים אותו לשון הקודש כנן. עושה דברו לשמוע בכל דברו, כשהצדיק הוא שהדיבור כנן, לשון הקודש בא מלמעלה, עדיין הוא חסר תיקון, כי עדיין צריך לעלות אותו מן התרגום. וזהו סוד כוונת המילה. ולמה כתוב עושה דברו? כי צריך להשלים את הדיבור. אם יכול. אל הקדוש ברוך הוא. אולי עכשיו אני יותר מבין מה זה עושה דברו, לשמוע בכל דברו. מה שדיברנו מקודם, שהדיבור של הקדוש ברוך הוא נמצא בכל הטבע, בכל מעשה בראשית. אבל הוא לא שלם שם. הוא גנוז, הוא מוסתר, הוא מורבב, הוא מורפל. והתפקיד שלנו, של עם ישראל, כאילו... להעלות אותו, להפוך אותו לדיבור בהיר ומאיר. אם זה שוב הפרק הזה, השמיים מספרים כבודנו מה שאדם מגיד הרקיע, יום ליום מביא העומר ולילה לילה לך ודעת, אבל אין עומר, אין דברים, לי נשמע קולם, חסר משהו בדיבור הזה, צריך להוציא אותו לפועל, וזה ההמשך שם, התורת השם תמימה משיבת נפש. התורה הזה, לחשוף את הדיבור שגנוז במעשה בראשית. והפשט של מי שלומד תורה, פוסק עם משנתו ואומר, מה נאה ניר זה, מה נאה... אילן זה, כי הוא לוקח את הדיבור ומחזיר אותו למקום הקולמי, המוסתר והמאופל שלו. מה עשית? אז זה מה שהצדיק עושה לדיבור של הקדוש ברוך הוא, כאילו הוא עושה אותו. את הדיבור החבוי בבריאה, הוא מחזיר אותו למקום הבהיר, הגלוי, המפורש. וזה עושות כוונת מילה, כמו שמובא במדרש, שאלת המילים על מצוות מילה. איך יברא הקדוש ברוך הוא דבר המחוסר תיקון? אנחנו על כוונה זו. היינו קלה של לשון הקודש, שבחינת תיקון הברית הבא מלמעלה, עדיין חסר תיקון. ועיקר תיקונו למטה בזה עולם, על ידי שאנו מעלים הטוב שבתרגום הם שלימים את לשון הקודש. כי עיקר התיקון של כל הדברים ישלם למטה בזה עולם דייקה, שזה בחינת לשמות לשון הקודש על ידי תרגום. שאף על פי של לשון הקודש בא מלמעלה, אף על פי כן אין השלמות כי מעידי לשון תרגום, שבחינת את הדעת טוב הרע. דהיינו על ידי שמברים הטוב שבתרגום, הטוב שבית הדעת. על ידי זה דייק הנשלם, לשון הקודש. וזהו בחינת מה שמדבר שם במדרש, התירוץ על שאלת המינים הנ"ל בעניין מצוות המילה. מצוות מילה, זה השאלה. נכון, שאלו את רבי עקיבא, למה יש מילה? ואז הביא להם דוגמאות, שמזכיר חלק אחר. מצוות מילה זה תרתי משמע. זה גם ברית מילה, וזה גם מילה. מילים, דיבורים. שגם אותם צריך לתקן. צריך למול אותם מהעולה שלהם. דיבורים שבאים מלמעלה, אבל יש להם בחינה של טבע. צריכים שיעלו למדרגה, למדרגה של ישראל. בואו נקרא ברצף, רק בשביל הסיום. נשיבו שם, כל דבר צריך תיקון, התורמוסים צריכים לבשל, החיטים צריכים תיקון, הבגדים צריכים תיקון, אף האדם צריך תיקון, אין שם, אין הוא כאן. שהשם יתברך ברא כל הבריאה בשביל האדם, בעל בחירה של דייקה יתקן כל הדברים על ידי ברור הטוב שבעץ הדת, שעל ידי זה משלים לתקן כל הדברים שבעולם. אבל כן צריכים לתקן תיקון המילה בבחינת תיקון הברית, וזה עולם דייקה. שזה בחינת שלמות לשון הקודש על ידי תרקום דייקה. שלשון הקודש הבא מלמעלה, אין לו שלמות שבא מלמעלה. כי אם הידי שאנחנו משלימים אותו על ידי שמבררים הטוב שבתרקום, אז דייקה נשלם לשון הקודש. זהו חשמל, חשמל. בחינת מילה. למעלה גימטריה, 70 בחינות מדורה של 70 כוכבים ענן, שנתמלא ונחתך ונתבטא ידי מצוות מילה שבחינת תיקון הברית, הן בכוונות ואבן. ונעלות הטוב מן התרגום על ידי תיקון השגגות, צריך לתקן כמו משחתה ושגג ואבן. ומשיש לו שלמות לשון הקודש, לא תראו את החוש ומור של רב נחמן, יודע לפשר חלמין שבתרדמה כמו יוסף כמבואר שם. גם השינה זה תרגום. כי החלומות הם כפי המאכלים שאוכל כמובן. כי בכל דבר יש אותיות כנן. כששוכב וישן עולים הידים המאכלים שאכל ועולים למוח. נצטרפים האותיות שיש בהם, וזה נעשה החלום. נמצא שכשאדם אוכל, אם היה אוכל, אוכל הכף השני קודם הראשון, היה מתראה לו חלום אחר. מבינים? אם תאכל קודם את המרק או קודם את הסלט, זה איך החלומות שלך יראו בלילה. יותר מזה, בתוך המרק עצמו, קודם את הגזר, אחר כך את הקישור הפוך. כמה זה... מצד אחד זה מראה כמה זה עמוק, העניין הזה שהאותיות במאכלים. אבל מצד שני, אדם חושב, חלום חלומות, אכלת. יצא לי פתאום חלום אחר, אכלת משהו אחר, כאילו. זה עד ככה פרופורציות לחלום של הבן אדם. אבל מאחורי הפרופורציות יש פה אותיות. הפתרון של החלום חושף את האותיות, כי בכל דבר יש אותיות אחרים. ולא יאכל זה הקף תחילה בצרפים אותיות בצרפים אחרים, והם יתראה לו חלום אחר. שיש להם שלמות לשון הקודש, הוא ידע אותיות שיש בכל דבר, אבל כן הוא ידע לפשר חלמין. הוא מוצא את האותיות גם בעולם הטבע. הוא מוצא את האותיות גם בעולם הדמיון, כי חלום זה אותיות גנוזות. בערנות אנחנו מדברים בשפה ברורה. בחלום אנחנו מדברים בשפה מולבשת, במשלים. וזה שדע לפתור חלומות, הוא מוציא את השפה הברורה, או את הבהירות, גם דרך המשלים של החלום. מה? מה זה? כי גם האוכל זה האותיות שיש בטבע. והבן היטב וחתם מבאר היטב פיין פתרון החלומות על ידי שלמות לשון הקודש. זה מה שכתב שם אחר כך. ידי שלמות לשון הקודש מהירים את הצטות האותיות שיש בכל דבר. זה אומר שאפשר לקשר פה את כל התורה. כדי התנוצצות האותיות שיש בכל המאכלים שמהם החלומות, על ידי להתדיק בחינת הסף ודאי לפשר חמין שבתרדמה הקנן. טוב, אני מציע לחזור, כדי לעשות את זה קיים בתורה, אני מציע לכם לחזור עליה, ואפשר אפילו הצעה כזאת לקחת זמנים מוכשרים לכך, אולי בליל שבועות, מי שלא עושה תיקון רגיל, או באיזה זמן כזה, שהנפש פתוחה, ולקרוא ברצף את הכל. תראו שזה... כל קריאה נוספת, דברים יותר מתחברים ויותר מתקשרים. גדולי החסידים, הרב בן אלסון, לוקח תורה אחת, מתבונן בה כמה חודשים.